שלום וברכה וערב טוב. כפי שפורסם, השיעור היום לא יהיה על דרך השם, אלא כפי שפורסם, הנושא יהיה אחד מהדברים הקשורים ליום העצמאות, והנושא קימי מלך אחד. מי שזה מאכזב יכול עוד לצאת, זה בסדר. אנחנו מדברים כן על 70 שנה למדינת ישראל, 70 שנה זה משהו מיוחד, ולכן ראוי להתבונן במשמעות של ה-70 הזה. כן? מה זה אומר 70 שנה של מדינת ישראל? והדברים הם במיוחד מוארים לאור דבריו של רבי אלעזר בן עזריה במסכת סנהדרין, שאומר ימות המשיח 70 שנה. ויש להבחין בספרות הרבנית וגם ברמב״ם, כלומר לא רק בתלמוד אלא גם ברמב״ם, בין המושג ימות המשיח לבין המושג ימי המלך המשיח. הרמב״ם בפירושו למשנה אומר ימות המשיח הוא בעולם הזה, והוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. זה הגדרה, הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. מה משמעות המילה מלכות בשפה הרבנית? מלכות בשפה הרבנית זה מה שנקרא ריבונות או עצמאות מדינית בשפה המודרנית. אין זה קשור כלל למשטר, האם המשטר הוא דמוקרטי, פרלמנטרי, אנרכיסטי, אוליגרכי או מלוכני. המשטר המלוכני נקרא בשפה של חז"ל מלוכה, לא מלכות. מלכות זה כל גוף שלטוני ריבוני, זה נקרא מלכות. אבל האם המלכות היא מלוכנית או לא, זה כבר שאלה אחרת. באמת יש דיון שלם בחז"ל על אופי המשטר המדיני, האם הוא צריך להיות מלוכה, האם הוא צריך להיות משהו אחר, אבל זה לא נוגע להגדרה של ימות המשיח. ימות המשיח הוא הזמן, איך אומר הרמב״ם, שבו תשוב המלכות לישראל. כמו שהוא גם אומר בהלכות חנוכה, חזרה מלכות בישראל, כלומר על שלטון החשמונאים, וזאת הסיבה שאומרים את ההלל בחנוכה. אז ומה עם המלך המשיח? מה? נכון, זה גם היה מלך, זה גם היה מלך, כן. עכשיו, ומה זה המלך המשיח? הרמב״ם משתמש אחרי שהוא אומר, אמרו חכמים, וזה כבר אני עובר למשנה תורה, פרק הלכות מלכים, פרק י"ב. אחרי שהרמב״ם כותב, אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד, דהיינו עצמאות מדינית, שתי הלכות מאוחר יותר, הוא כותב, בימי המלך המשיח, כשתתיישב מלכותו, יתייחסו כל ישראל על ידי רוח הקודש שתנוח עליו. זאת אומרת, יכולה להיות הבחנה עקרונית בין ימות המשיח לבין ימי המלך המשיח. יצוין שבפירושו למשנה, הרמב״ם אחרי שהוא כותב שימות המשיח הוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל, כותב מיד, ויהיה אותו המלך נביא גדול וכו'. זאת אומרת, הרמב״ם מניח כנחה פשוטה, מובנת מלאה, אם כבר חוזרת המלכות, זה מלך. אבל לא שיש זהות בין שני המושגים. יכולה לשוב המלכות בלי שיהיה מלך, ואת זה אנחנו רואים במו עינינו בימינו, שחזרה מלכות לישראל, למרות שאין מלך. והשאלה אם צריך שיהיה מלך או לא יהיה מלך, מה זה ההבטחות לדוד ולמשפחתו של דוד וכו', זה נושא לשיעור בפני עצמו שאיננו קשור להגדרה של ימינו כימות המשיח. כן, בבקשה. הרב
אמר שהרמב״ם כותב, יהיה אותו המלך נביא גדול.
נכון.
אז מילא מלך לא, ראש ממשלה, לא יודע, אבל מה עם נביא? כאילו, אני מבין שמה שהרמב״ם כותב, יהיה מלך, כמה לא זה אותו מלך, אבל מנהיג.
לא, זה בדיוק הפוך מה שאני אמרתי. הרמב״ם, אני שוב חוזר על הדברים לפי בקשתך, אומר בפירושו למשנה שני משפטים שונים, זמז, כלומר זה מזה. האחד, אומר הרמב״ם, ימות המשיח הוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. ואז הדבר הזה לא מחייב מלך. אחר כך מוסיף הרמב״ם משפט שני, מלוכני במהותו. הוא אומר, ויהיה אותו המלך נביא גדול. אם כן, הוא יהיה מלך. בסדר? אז אם כן, במשפט המלוכני של הרמב״ם, הוא מציין גם את היות המשיח נביא.
בסדר? המשפט השני שהוא כותב, הוא מתכוון למלך.
בוודאי, למלך מלוכני. כן? קינג בלעז. כן? עכשיו, אז זה ההבחנה בספר משנה תורה. אמרתי, יש פה שתי הלכות. האחת שדברת על ימות המשיח, שכל ההבדל הוא שעבוד מלכויות. כלומר, זה הגדר את ערך השלילה, שאנחנו לא משועבדים לאומות. והדבר השני הוא מדבר על רוח הקודש שתנוח על מלך המשיח, שוב חוזר למה שאומר ויהיה אותו המלך נביא גדול, ואז הוא ייחס את כל ישראל. הרמב״ם בזה מכריע במחלוקת תנאים בעצם, מי יעשה את הייחוס של בני ישראל לעתיד לבוא, אם זה אליהו או המשיח, והרמב״ם פוסק כדי שזה המשיח ולא אליהו. בסדר? טוב. כן, בבקשה אדוני, מה אוכל לעשות למענך?
הרמב״ם שהיום יש מלכות בין מלך.
נכון. מדוע ראש הממשלה איננו מלך? מסיבה פשוטה, המשטר איננו מלוכני. אין פה שושלת ואין פה סמכויות של מלך. הלאה. הסמכויות מחולקות בין הגופים השונים, השלטוניים, מה שנקרא הפרדת רשויות, מלבד זה שלא מדובר בשושלת, הרי המלכות ירושה היא, שנאמר לא ולבניו בקרב ישראל. עכשיו אנחנו מתוך כך, אתה יכולת לשאול גם על נשיא המדינה, האם יש לו דין של מלך או לא. אבל אני אומר, אבל כל הסוגיה הזאת היא סוגיה שאנחנו לא נעסוק בה כעת, כיוון שזה לא הנושא של השיעור. ואני מאוד ממושמע לנושא. ככה זה. טוב, עכשיו, אם כן, אנחנו אפשר לומר בימות המשיח, לפי רבי אלעזר בן עזריה, ימות המשיח 70 שנה. 70 שנה. יש דעות אחרות בתלמוד. יש 40 שנה, יש 365 שנה, יש 400 שנה, 2000 שנה, 365,000 שנה, רש"י מביא כאחת הגרסאות האפשריות. בקיצור, התקופה ההיסטורית הגדולה הזאת, שהיא בעצם החותם של ההיסטוריה, יש לה אורחים שונים, וכיוון שאנחנו בשנת ה-70 לימות המשיח, אז רציתי שאנחנו נעסוק בשיטתו של רבי אלעזר בן עזריה, כי מה קורה אחרי 70 שנה? מה קורה? כלומר, אם רבי אלעזר בן עזריה אומר זה 70 שנה ימות המשיח, אז זה אומר ש70 שנה זה זמן משמעותי שמאפשר לעבור לשלב הבא. כן? הרי זה המשמעות של תיחום, של תקופה. אתה אומר כך וכך שנים, מה אתה רוצה לומר? זה מספיק כדי לעבור לשלב הבא. זה כמו ש... למשל נאמר ועבדום ועינו אותם 400 שנה ואחר כך אפשר לצאת ממצרים. אז יש כל פעם איזשהו קץ, כמו שיש קץ לגלות, יש גם קץ למשיחיות. אחרי הזמן המשיחי מתחיל שלב נוסף. מהו השלב הנוסף הזה? אז קודם כל צריך להבין, כדי להבין את השלב הבא, צריך להבין מהו השלב ראשון, מה אנחנו עושים כבר 70 שנה? אנחנו מזה 70 שנה מקיימים את הברית. הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל. מה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל? הברית השנייה שקראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל זה התורה. נכון? ושמרתם את בריתי. זה נאמר בספר שמות פרק י"ט, שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית. הברית הזאת היא התורה. ומצוותיה הכלולות בתורה. זה הברית השנייה. מה הייתה הברית הראשונה?
הארץ.
כן? הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות. מה ברית עם האבות? לתת להם את ארץ כנען. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. מה הברית? הברית שקראתי איתם לתת להם את ארץ ישראל. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא הסביר למשה את המוטיבציה של יציאת מצרים. המוטיבציה של הקדוש ברוך הוא להוציא אותנו ממצרים זה כדי לקיים את בריתו. יש לו איזה ברית, הגיע הזמן לקיים. הברית היא לתת את הארץ לבני אברהם, יצחק ויעקב, ולכן הוא מוציא אותנו ממצרים. על הדרך, הקדוש ברוך הוא הוסיף לנו עוד ברית. אם כבר אתם בדרך, יש לי עוד משהו, אתם יכולים לקחת את זה לארץ כנען, בבקשה? אתם מלא הולכים לשם. מה הדבר השני? התורה. עכשיו, הדבר הזה יש לו השלכות. אם אנחנו יודעים מה הראשון ומה השני, אנחנו יכולים גם להבין מה השורש ומה הענף. נכון? הראשון הוא שורש, השני ענף. הדבר הראשון שקדוש הוא נתן לנו, השורש, זה ארץ ישראל. הדבר השני, הנלווה, התורה. אבל ארץ ישראל קודמת. עכשיו, נשאלת השאלה, בסדר, שכנעת אותי. ארץ ישראל, לפני התורה. מה עם עם ישראל וארץ ישראל? מה קודם למה? אז זה שני ביחד, בסדר, זה אנחנו מבינים, זה אחדות. כן, זה כמו איש ואישה. איש ואישה זה ישות אחת. ואף על פי כן, מה קדם? ארץ ישראל, כמובן. כן? יש בשיחותיו של הרב צבי יהודה קוק על פרשת שלח. על הפסוק, עד אנה ינעצוני העם הזה. הוא מסביר שהקדוש ברוך הוא, דבר ראשון שעניין אותו זה הארץ. שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים, את הארץ. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את השמיים. זה היה הרבה יותר פשוט. בראשית ברא אלוהים את השמיים. היינו מלאכיים כאלה, נשמתיים. הקדוש ברוך הוא הרס לנו את זה, בראשית ברא אלוהים את השמיים, את הארץ. אם כן, הברית הראשונה של הקדוש ברוך הוא זה בינו לבין הארץ. אבל אי אפשר לארץ בלי לבוש. זה לא יפה. לארץ להסתובב לבד. הקדוש ברוך הוא נתן לה לבוש. מהו הלבוש? עם ישראל. וזה מה שנגמר, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך, עמי. התנערי זה נקבה או זכר? נקבה. לבשי זה נקבה. תפארתך, נקבה. עמי מה זה? זכר. אז איך מדברים עם זכר בלשון נקבה? אלא מסביר הרב קוק. מקדש מלך עיר מלוכה. זה נאמר על ירושלים. והעיר זה נקבה. אז, ועל זה נאמר, התנערי מי? העיר, ירושלים. מאפר קומי, ירושלים. לבשי בגדי תפארתך. למי זה נאמר? לעיר. ומי הם בגדי תפארתך? עמי. כלומר, העם הוא התפארת של ירושלים. אם כן, הברית על הארץ קדמה לברית עם העם. אלא שלא ראוי לארץ להיות ללא עם. וזה מה שנאמר פרשת האזינו, וכיפר אדמתו עמו. מה זה וכיפר? למשמעות לכפר, בעברית יש כמה משמעויות. המשמעות הפשוטה זה לחסות. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. כן? זה נאמר, זה לשון קל, לא לשון פיעל. זה נאמר על הטבע של נוח, וחפרת אותה. וכיפר אדמתו, כלומר הוא יחסה את אדמתו. איך הוא יחסה את אדמתו? מה השטיח שהוא ישים על אדמתו? עמו. יחיפר אדמתו, עמו. על גבי זה יש גם תורה. תורה בתור נשמת החיים, המנופחת בתוך הגוף הגדול הזה, שקדושתו היא מקורית, ובתוכה יש אחר כך מילוי. טוב, זה יפה מאוד. אז בזה אנחנו עסוקים כבר 70 שנה.
תודה רב.
כן.
אני לא מבין את המשמעות של ברית עם ארץ, אני יכול גם לשמוע ברית עם בן אדם, אבל...
אתה שואל, איזה תודעה יש לארץ שאפשר לכרות איתה ברית? זו השאלה, נכון? הרי ארץ זה לכאורה אבנים, אפר. אז איך יכול להיות באבנים ואפר תודעה? זו השאלה שלך, נכון? הבנתי אותך נכון. אתה יודע שבחדר הזה, שבו אנחנו יושבים, מונחים על הספסלים שני טון של בשר ועצמות. שמת לב לזה? אבל אני חושב שזאת הגדרה לא נכונה, אף על פי שפורמלית אפשר להגיד את זה. מצד האמת, יש פה אנשים, יש פה בני אדם. הבן אדם האלה מורכבים מבשר ועצמות. אבל זה בשר ועצמות שבנויים באופן כזה שהתודעה חודרת בהם. ואז אנחנו הופכים להיות אנשים. כמו כן גם, ארץ ישראל איננה פלטה. ארץ ישראל היא אישיות בעלת רצון. וזה מה שנאמר, אז תרצה הארץ את שבתותיה. ולכן גם נקראת ארץ, מלשון רצון. ארץ, כתוב במדרש, שאמרה ערוץ לעשות רצון קוני. כשמישהו רץ, סימן שיש לו רצון. או, הרצון זה מה שגורם לרוץ, או זה ביטוי, הריצה היא ביטוי לרצון.
מה עם המושג הראשי, שאחד אומרים, אין ראשית לרצון, אין ראשית
לרצון? כן, בראשית, בעבור ראשית. מה? נכון, בשביל עם ישראל נבראת הארץ. הבנתי את השאלה, אבל אתה רוצה, תחזור עוד פעם רביעית, ואז אני... הרי אתה שואל, נאמר, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, וחז"ל אמרו בראשית בעבור ראשית, שהם ישראל הוא התורה, ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. תשובה, בראשית עבור הראשית ברא אלוהים גם שמיים וגם ארץ. כי בגלל שיש ראשית, צריך שתהיה אינטראקציה בין הארץ לשמיים. אבל אם לא היה הראשית, היה בורא רק את הארץ. ברור. טוב, עכשיו, אם כן, כפי שאמרתי, אנחנו עסוקים כבר הרבה זמן לדבר הזה, ועלולים לטעות בדבר הזה. כיוון ששנים רבות היינו בגלות, אז התרגלנו לזה שעם ישראל מתקיים מכוח תורתו. יש תורה. ואז ארץ ישראל הופכת להיות נספח. אולי צריך, אולי לא צריך. זה טוב שיש ארץ ישראל. יש שם מקומות קדושים, יש מקומות שאפשר לבכות, בקשות מתקבלות, אפשר לשים קוויטל. זה נחמד. אבל יש גם עוד מקומות, יש באומן, יש בכל מיני מקומות. אז לא צריכים דווקא את הארץ. זה מחשבה כזאת. וצריך להתרפא מזה. בגלל שהתוכנית האלוהית איננה שתינתן התורה לקהילה דתית. קהילה דתית. כי הרי יש ספרים שבהם כתוב, לך לך מארצך אל הארץ אשר הרקע ועשה אותך לדת גדולה. יש ספרים שזה כנראה כתוב, אבל בחומש שלי כתוב ועשך לגוי גדול. זאת אומרת שהתוכנית שהקדוש ברוך הוא הטיל על אברהם היא תוכנית פוליטית. גוי. גוי בארץ, קוראים לזה מדינה. זה התוכנית. לפעמים התוכנית מעוקבת. אי אפשר לבצע את התוכנית. לפעמים התוכנית נכשלת, אז יש גלויות. ואז כשיש גלויות, מקבלים הזרמה של חמצן, מקבלים תורה. בצורתה המוקטנת הנקראת דתיות. או בעברית יותר מדויקת, יידישקייט. כלומר, מקבלים קצת יראת שמיים, פרוסטה פרומקאי, כל זה מילים בערבית, כן? שמתארים את הקיום התרדמתי של האומה בגלות. ולכן עולה לפעמים שאלה מפורסמת שאני רגיל לחזור עליה, לא אני, שואל אותה, שואלים אותי, מדוע הרבנים עוסקים בפוליטיקה? והתשובה היא אז במה הם יעסקו? כי הלא התורה היא תוכנית פוליטית. בתוכנית הפוליטית הזאת יש לזה גם השלכות. איך, מה לשים בצלחת? בשר בחלב, בשר בדגים, כל מיני דברים כאלה. אבל כל אלה הם נספחים, הם תולדות, הם ענפים של השורש. השורש, המדינה. אנחנו היינו מדינה בגלות, חזרנו להיות מדינה בבית. וזה דבר שבעלי תורה קשה להם להתרגל אליו. ואני אסביר אולי למה. יש בפרשת חוקת, יש פסוק מדהים. וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. ויש עוד פסוק מדהים, פרק אחר כך, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. אז בהתחלה זה משה, אחר כך זה ישראל. אומר רש"י, שמהפסוקים, גם בספר שופטים וגם בספר דברים, עולה שמשה זה ישראל. וישלח משה זה ישראל. ומה שכתוב בישלח ישראל זה משה. כי ישראל הוא משה, הם משה, ומשה הוא ישראל. ואז רש"י מביא משפט, מהרלי מובהק, אולי אפילו חבדניק מובהק, שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. עד כאן דברי רש"י, מילה במילה. עכשיו, בסדר, אני מקבל את דברי רש"י. רש"י אומר, יש אישיות, משה, הוא כל עם ישראל, לכן כשאתה וישלח ישראל זה משה. אבל אז עולה שאלה, מדוע כשהוא שולח למלך אדום, אתה אומר, משה? כשהוא שולח לסיחון, אתה אומר, ישראל. כשמשה שולח למלך אדום, הוא במדבר, בגלות. בגלות יש הבלטה של האישיות של הצדיק. הצדיק הוא כל הדור. אבל כשמגיעים לסיחון, נכנסים לשערי ארץ ישראל. אז כאן הצדיק בטל לכלל ישראל. הוא חלק מהאומה. והמעבר הזה קשה. קשה לשאת אותו. קשה למי שיתרגל, לא מצד הגאווה, אלא מצד מהות התפקיד. יתרגל שפרטיותו הצדקותית היא כל האומה, פתאום להתבטל אל הישות הפוליטית הגדולה, עם ישראל. זה לא דבר פשוט. ולכן אפשר להבין את ההתנגדות האינסטינקטיבית לציונות, מכוח מי שהתאהב בגלות. עד כדי כך שהופכים את כל התורה כולה לעניינים של איסור ויתר. מה אני צריך לעשות כדי לא לאכול טרף? אם יש פקודה בלתי חוקית, מה אני צריך לעשות כדי להיות במעגל ה-15 כדי לא לעבור על איסור? אני לא חושב באסטרטגיה כוללת מה עושים מבחינת המדינה, מבחינת המדיניות הכוללת. זה מה שקרה כאן. ועכשיו נשאל את השאלה, אז מה התוכנית של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא כתב את התוכנית שלו בספרו אורות. מה? ראה, אתם צוחקים, אבל לא מבין. מי כתב את החומש? משה. אבל זה תורת השם, לא? מי כתב את אורות? הרב קוק. אבל זה ספרו של הקדוש ברוך הוא. מה, זה פשוט. צריך להבין את זה. אם לא מאמינים בתורה שבעל פה. אומר הרב באורות בעמוד קופדלת. למען דעת. אולי קצת לפני כן. למילואה של שאיפה זו, השאיפה של תיקון העולם הכוונה, עמוד קופדלת באורות. למילואה של שאיפה זו, צריך דווקא שציבור זה, הציבור שיתקן את העולם, יהיה בעל מדינה, פוליטית וסוציאלית, וכיסא ממלכה לאומית. כלומר, צריך מדינה. לא סתם מדינה. ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגוי גדול. כן, לא סתם מדינה של פליטים, אלא מדינה של אנשים חכמים, מוסריים, מדהימים. למען דעת, והאידאה האלוהית המוחלטת, מושלת שמה, ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. אז הקדוש ברוך הוא הופך להיות אלוהי המדינה. המדינה יש לה שליט. הקדוש ברוך הוא שליט במדינה. הוא לא משליט את הדת, הוא משליט את האלוהות. כן, הרב כותב גם לפני כן, שאם הדת משתלטת על המדינה, אז היא מורידה את המדינה לצורות קריקטוריות. כי זה הפרטיות שגוברת על הכלליות. פה מדובר על הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי הכלל. זה דבר שצריך לתפוס, לא תמיד מבינים את זה. חושבים שהרב קוק רוצה להפוך את המדינה למדינה עם כיפה על הראש. לא. המדינה כולה היא הכיפה. למען דעת, וכאן ההסבר של התוכנית של הקדוש ברוך הוא, שלא רק יחידים, חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש, חיים באור האידאה האלוהית, כי גם עמים שלמים. מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל הסדרות האנושיות השונות. מין רום האינטליגנציה האומנותית הפרושית המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות ועד הפרולטריון לכל פלגותיו אפילו היותר נמוך ומגושם. כלומר, יש גוף שלם. הגוף השלם הזה הוא אומה בארצה. ואומה בארצה יש בה חכמים וטיפשים, עשירים ועניים, צדיקים מורשעים. וכל זה הוא הגוף הגדול, הכולל, שבתוכו חלה הנשמה הכללית. את הדגם הזה אנחנו אחר כך מוכרים לאן? לייצוא. הייצוא לאומות העולם. אומות העולם באות ולומדות מאיתנו כיצד להתנהג. וייתכן מאוד שזה מה שהתכוון רבי אלעזר בן עזריה. ימות המשיח 70 שנה. ואחרי זה אתה מתחיל לייצא. הרי מה אתה רוצה?
לא לגמרי הבנתי את הפסקה. השאלה, הבנתי נכון. הרב הסביר שם את המטרה למה השם רוצה מדינה.
כן.
והמטרה זה כדי להראות שעם שלם יכול לעבוד אותו ולא רק
מדינה. זאת אומרת, קדושת היחיד זה קל. אתה רוצה להיות קדוש? אין בעיה. תחיה חיי קדושה, זה לא בעיה. יש לך בחירה חופשית. יכול לבחור בין טוב לרע. תבחר בטוב, אל תבחר ברע. אבל המערכת הפוליטית, תמיד אומרים, פוליטיקה, תעזוב אותי, זה מלוכלך, לא רוצה. אבל המדינה זה הכוח העיקרי שפועל במציאות. זה הגוף הרחב. אז אם את זה אתה לא מסוגל לקדש, לא הצלחת. בעצם הפקרת את העולם בידי הרשעים. כמו שישו אמר, כן? תנו לקיסר את אשר לקיסר, לאלוהים את אשר לאלוהים. כלומר, הקיסר ימשיך להרשיע, והוא ינהל את המדינה. ואלוהים מתעסק בנשמות. בוודאי. לא, אתה חושב שזה קל להיות עם ישראל? אני אסביר, שאלתך היא יפה מאוד. יש שאלה, האם הבטחות צריך לקיים? נכון, כן, נכון? הבטחות צריך לקיים? הבטחתם יונה. נכון. עכשיו, יש שאלה, אז אנחנו רגילים לומר שכשהקדוש ברוך הוא מבטיח משהו, בטוח שהוא יקיים. כשאדם מבטיח, לך תדע אם הוא יקיים. אבל זה כנראה בדיוק הפוך. אדם מבטיח, צריך לקיים. מה זאת אומרת? אתה הבטחת, תקיים. אצל הקדוש ברוך הוא, ההבטחות הן שורשיות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הבטחתי למי? לישראל. האם אתה אותו ישראל שהיה נשוא ההבטחה בשעה שהיא ניתנה? או שאתה כבר מישהו אחר? וכנראה אתה כבר מישהו אחר. הרי איך אומר המהר"ל, העולם הזה עולם השינוי. אז אני כבר לא מה שהייתי, אני כבר לא מי שאליו ניתנה ההבטחה. לכן הסיכוי שהקדוש ברוך הוא יקיים הבטחות הוא קטן מאוד. מצד שני הרי הוא הבטיח והיזכור את בריתי. לכן המסקנה מתבקשת שהקדוש ברוך הוא יכריח אותנו על ידי המאורעות, להיות מי שאליו הוא הבטיח. וכשהקדוש ברוך הוא מכריח, זה מאוד לא נעים. זה עובר דרך המון ייסורים. עברנו דברים קשים מאוד במאה השנה האחרונים, אם שמת לב. יש רשימה של דברים מאוד קשים. מה הדברים הקשים האלה עשו לנו? שינו אותנו. הזהות שלנו היום, היא מתקרבת יותר לזהות של מי שניתנה לו ההבטחה, מאשר אבותינו. אבותינו היו צדיקים, אנחנו לא כל כך. אולי, אני לא רוצה לקטרג. אבל אני יודע שיש כמה שלא לגמרי בשלמות ההופעה של קיום המצוות. אז אנחנו לא כאלה צדיקים. אבל אנחנו ישרים. מה שאבותינו לא היו. הרי הרש"י מביא בשם חז"ל, בשם ירמיהו, שהשם נתן את הארץ לאשר ישר בעיניו. צריך להיות ישר. מי שצדיק לא מספיק. צריך להיות ישר.
ישר,
מסביר הנציב מוולוז'ין בהקדמתו לספר בראשית. ישר בהליכות עולמים, דרך ארץ, דרך ארץ ישראל כמובן. זאת אומרת שיש משהו ביושר של הדור שלא היה אצל אבותינו. הרי אתה יודע שהסוציאליסטים הקיצוניים שבנו את המדינה, אמרו, אנו באנו ארצה לבנות ולבנות בה. אנחנו נבנה אדם חדש, שלא יתפרנס מכספי החלוקה וכל מיני דברים כאלה. ברור שזה היה בנוי על יסודות ראויים מבחינה אידיאולוגית, אבל הכוונה הייתה כוונה להיות ישר, להשיב את עם ישראל להיות ישר. ולכן, אפשר לומר, המאורעות הופכים אותנו לישרים. כן, מה אתה אומר? הוא אומר שהאבות היו ישרים, ושלכן צריך להיות ישרים לפני שאתה צדיק. כי הקדוש ברוך הוא שונא צדיקים שאינם ישרים. ככה הוא אומר, נכון? הוא מדבר שם על ימי בית שני. זה לא תקופת האבות. כן, הוא מביא שם משהו. בימי בית שני, כל אחד חשב את חברו שאינו סובר כמותו בעבודת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס. ושזה מה שיש ללמוד מספר בראשית. עכשיו, אל תחשוב שהנציב כותב את זה סתם באוויר. הנציב כותב את זה על רקע התקופה שבה הוא חי. הוא יודע מה קורה בעם ישראל. לא, כי זה לא הנושא של השיעור. מה הוא? מה?
אז ישר זה אומר להיות בדרך ארץ.
מנש. אבל, כן, אבל שאלה מה זה דרך ארץ. והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים בדרך ארץ של הפלישתים. כי עם ישראל הוא קרוב אל השם, לכן הוא צריך דרך ארץ משלו. כי קרוב הוא, נכון? זה ככה, יש כאלה שהבינו שכוונה בדרך של ארץ פלישתים, אבל זה כבר דרוש. הפשט בדרך ארץ של הפלישתים, לא נעשה נוח אותם. יש מושג שהיה מקובל בגרמניה של הרב שמשון רפאל הירש, תורה עם דרך ארץ, כלומר תורה עם דרך ארץ. אבל מה זה דרך ארץ בתפיסה של הרב הירש? זה להיות גרמני. בואו. אז אנחנו רוצים את הדרך ארץ של ארץ ישראל. ואת זה לומדים אצל החילונים. זאת אומרת, הדתיים יש להם תורה, אבל החילונים יש להם ארץ. והארץ היא היוצרת את הטיפוס החדש, שאליו אפשר לתת את התורה מחדש. מובן? אז אם כן, זה לא פשוט בכלל, ה-70 שנה האלה שעברנו, אבל הם בסופו של דבר מוצאים אותנו אחרי 70 שנה, אמנם עם שסעים איומים בחברה הישראלית, כל הזמן מדברים על זה, אבל יש שותפות גורל. שותפות גורל של חלקים שונים, שהם כנראה מרכיבים את הפרצוף, את הפרופיל האנושי של דור הגאולה. כן, בבקשה. כן.
מה?
עכשיו, כן.
בעצם
השאר
שמה שצריך לעשות זה כלום.
לתת למצוא להוביל את עצמה. מה? לא, לעשות כלום? חס וחלילה, חס ושלום. מי שלא עושה כלום, אז בעצם המאורעות דוחפים בצורה הרבה יותר קשה. הרי תראה, זה שהקדוש ברוך הוא יבטיח גאולה זה בטוח. אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא יבטיח, אז שיעשה. השאלה היא, באיזה מהירות ובאיזה סבל? זו השאלה. בטוח שיהיה בסוף, אבל איזה מחיר? זו השאלה. לא, ההתערבות שלנו לא תקלקל מסיבה פשוטה. יש שתי אפשרויות של התערבות שלנו. או שאתה מקדם את המגזר שלך, את האידיאל שלך, זה אפשרות אחת, ואין שום סיכוי שתקלקל, כי איפה שהקדוש ברוך הוא יחליט שאתה לא יכול להתקדם יותר, הוא יעצור אותך. או שאתה בא בשם הקודש העליון, מה שהרב מכנה הקודש העליון באורות עמוד עין ב', והקודש העליון הוא ממלא כולל הכל, הוא מכיל את הכל. אז כך שזה בסדר. מותר להתערב, רצוי להתערב. רק ברגע שזה נתקע, תבין שיש איזה כוונה. יש ב... אתה שואל, מה הקשר בין המדינה לבין היושר? הבנתי את השאלה שלך?
אני לא יודע. אני אומר, נניח, בן אדם יהיה ישר. אז עדיין משהו פרטי.
אני אמרתי שאין יושר בלא מדינה. זה מה שרציתי לומר. כן. ואני רוצה להסביר לך למה. סימן שהבנתי את השאלה, ואתה לא הבנת את התשובה. כן, בראשית רבה, על הפסוק, והנה טוב מאוד. שואלים חזל, מה זה הוו של והנה טוב מאוד? וו. אפשר להגיד, ויר אלוהים את כל אשר עשה, הנה טוב מאוד. מה זה והנה? אומרים חזל, הנה טוב מאוד, זה מלכות ישראל. והנה טוב מאוד, זו מלכות רומאים. הרומאים זה טוב מאוד. שואל המדרש, וכי מלכות רומאים טוב מאוד היא? אז היא מלכות הרשעה. ואז המדרש עונה, אין, בכל זאת, כן. למה? שדורשת דיקיונן של בריאות. מה זה דיקיונן? דיקיון זאת מילה יוונית שפירושה משפט. יש המשפט הרומי. המשפט הרומי זה יותר טוב מברבריות. זה אמנם מלכות הרשעה, אבל זה לא ברברי. והמדרש מביא פסוק כדי להוכיח את זה. שנאמר, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. ואדם זה רומא. אדם זה ישראל, ואדם זה רומא. ואנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. כלומר, אתה צריך ללמוד להיות בארץ. וזה הדרך ארץ. הרומאים יודעים את זה. בסדר? עכשיו, בואו נתקדם אל מעבר לנושא. כן, אנחנו אחרי 70 שנה, מה צריכים לעשות? צריך להתחיל למכור. כן? מתחיל למכור לאומות העולם. עכשיו, איך אני יודע? אומות העולם מבקשים. כלומר, תמיד אפשר להגיד, תראה, קודם כל לטפל בעניינים שלנו, הציבור שלנו, העם שלנו. אחרי זה נטפל באומות. יש רק בעיה אחת, האומות עכשיו רוצים שאתה תגיד להם. הם פונים אלינו, הם דורשים. לפעמים באופן גלוי, לפעמים באופן סמוי. אבל הביקורת המתמדת, המותחת כלפי מדינת ישראל בקהילה הבינלאומית, מלבד זה שזה אנטישמיות ורשעות, היא נושאת בתוכה איזושהי ציפייה. ציפינו מכם להגיד משהו, אז תגידו. עכשיו, כדי להגיד צריך עוד משהו. אי אפשר סתם. צריך בשביל זה כוח מיוחד, שהוא הכוח המיוחד של עם ישראל. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל בית השם, אל הר השם, אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, מה המשך? דבר השם, ירושלים. מה זה דבר השם? נבואה. לנבואה. כלומר, בעצם הקומה החדשה של מדינת ישראל זה הקומה הנבואית. אנחנו צריכים לצפות להתחדשותה של הרוח הנבואית בישראל, על מנת שיהיה לנו מה לומר לאומות. עכשיו זה לא כזה פשוט, אין לנו נביאים לצערנו. אבל אנחנו צריכים לכוון את ההתפתחות התרבותית שלנו לכיוון הזה. כי יותר ויותר מתברר שכל הוויכוחים נובעים מאי הבנה של המסרים התנכיים. וכדי להבין את המסרים התנכיים אין ברירה, אלא להשיב את נקודת המוצא של כל המסרים התנכיים. והמסרים התנכיים עלו המה, הנבואה. כלומר, הנקודה העומדת ביסוד המסרים התנכיים זה הנבואה. את זה הסביר יפה רבנו הרב קוק. ספר שמונה קבצים, בקובץ ד', פסקה י' ז'. קובץ ד', הנה. רוח הנבואה הולך ושט בארץ, מבקש לו מפלט, דורש לו גיבורים, מלאי עיזוז וקודש. כאילו, הנבואה מחפשת אתר נחיתה. אז היא פונה אל מגדל הפיקוח ושואלת, איפה אפשר לנחות? כן? זה לא מתחיל מאיתנו, זה מתחיל מרוח מהעליונים, והרוח הזאת שואפת להופיע. הם ידעו, אותם הגיבורים, לכלכל דבר, האמת לאמיתה יגידו, יספרו איך נגלה להם דבר השם. לא ישקרו ולא יחניפו, את רוחם באמונה יוציאו. ורוח אמונים יקר מחרוץ, ירומם עם, וישראל יעמוד על רגליו. מתי עם ישראל עמד על רגליו? היי ביר תשח, נכון? ככה הגאון מווילנה אומר, שהזמן שבו האדם הראשון עומד על רגליו, זה שנת תשח. יחול לחוש את סגולתו ממקדם, ידע כי לא שקר עשה עת, לא שקר לבש גאות. כי הרי הטענה של האפיקורסים היא שכל דברי הנבואה זה בלוף. זה סתם ספרים שיש לכם. יבוא זמן לברר שהספרים האלה הם לא בלוף. כן, מה אתה אומר? מה? איך שנת השח? זה הגרא בפירושו לספרה לצניעותא, הוא מסביר איך עושים את החשבון. גם בעת אשר המון לאומים לבזון נפש למתעב גוי סמוהו, כלומר כשזלזלו בנו הרבה זמן, סגולת עולמים לא. שואף הוא אל חוסנו מעולם, וחוסנו חוסן אל הוא, חוסן כל חוכמה, כל תום ויושר. עכשיו שואל הרב שאלה שמתבקשת. אתה רוצה להגיד שהמסורת היהודית תואמת את הציור הזה? המסורת היהודית מגלה יהודי חלוש, צר אופקים. אומר הרב, זה היה רק לבוש. אומר, ואם המורשה בלבושיה הרבים לא גילתה הוד יופיה. כן? היהדות היא לא הכי אסתטית, לא הכי סימפטית. המורשה לא גילתה הוד יופיה. תבוא רוח הנבואה, ובראשית דרכה תברר את אשר עם לבבה בשפה ברורה. וברור השפה יקה גלים. זאת אומרת, מה זה בירור השפה? זה פסוק בצפניה, נכון? כי אז זה הפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, בצפניה ג' ת', נכון? לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כלומר, צריך לעשות בירור של השפה. מושגי התרבות לובשים צורה, פושטים צורה ולובשים צורה. הפילוסופיה נפלה, עולם הערכים מתמוטט. יש פוסט-מודרניזם. למה? מה עושים מול הפוסט-מודרניזם? תשובה אחת, אנחנו נתנגד. נו, נראה אותך מנצח. זה לא ילך. אבל זה יצר הרע. נכון, יצר הרע חזק ממך. אז לאן צריך לקחת את הפוסט-מודרניזם? לפוסט-פוסט-מודרניזם. ומהו הפוסט-פוסט-מודרניזם? רוח הנבואה, זה מה שהוא אומר. הוא בירור השפה. הרי הפוסט-מודרניזם מחלה כל שפה. סטרוקטורליזם גומר את הכל. אבל עוז ייתן לנתקעים וסגולת אל העליונה אשר לישראל ידע ברוח אלוהים אשר עליו, אשר רק בארצו עליו תגלה, ומרחוק יזכור את אשר שכח. יזכור כי לא ארץ רבת ערך, רחבת ידיים בעדו, וגאון עולם נגד כל העמים. וישא רגליו יעקב. ומשפחות משפחות, אחד אל אחד יקובצו, וארץ שוממה תיבנה, ורוח השם אשר עליו תחל לפעמים בצאצאיו אשר נזנחו, ומאופל ומחושך עיני עיוורים תראינה. זאת אומרת שמתוך מצבים שרבים יגידו זה חושך, פתאום מתגלה האור הגדול. אנחנו רואים, כן, בבקשה. ההפך, אי אפשר שהתורה תצא מציון בלי נבואה, בדבר השם. עכשיו, יש לנו דבר השם. דבר השם זה התורה. אבל זה דבר השם כבר מימי קדם. ההתחדשות, הדיבור צריך להיפתח מחדש. עכשיו, יש בכל תקופה של 70 שנה, אנחנו רואים שבאופן מסורתי, כל תקופה של 70 שנה מתחלקת לשניים. 52, אז כמה נשאר? 18, נכון? היה אחד התנאים, רבי אלעזר בן עזריה. אותו אחד שאומר שימות המשיח 70 שנה. והוא היה בן 18, והוא אומר, הרי אני כבן 70 שנה. נו, מה זה צריך להיות? אם זה נכון, שהוא היה רק בן 18, אז אין פלא שהוא לא זכה שתאמר יציאת מצרים בלילות עד עכשיו. אתה רק פה כמה שנים בבית המדרש, אולי לפני כן אמרו. אלא אתה צריך להגיד שאתה באמת זקן. האם אתה באמת זקן? אז למה אתה מתגאה? הרי אני כבן 70 שנה. אלא זה פשוט מאוד. מי חי רק 52 שנה? שמואל הנביא. כמה חסר לו כדי להיות בן אדם נורמלי? 18 שנה. רבה רבי אלעזר בן עזריה אומר, אני ההמשך של שמואל הנביא. אז כשהוא היה בן 18, הוא בעצם היה בן 70. גלגול אם תרצו. כן? כלומר, רבי אלעזר בן עזריה אומר, הרי אני כבן 70 שנה. אני ההמשך של שמואל הנביא. מה מיוחד בשמואל הנביא? שמואל הנביא שימש בכהונה גדולה למרות שהוא לא היה כהן. כן? הזוהר אומר שהוא בעצם הצליח לעשות את מה שקורח סבא שלו רצה לעשות, והוא הצליח. קורח רצה להיות כהן גדול. הוא לא הצליח, נכון? שמואל הצליח להיות כהן גדול למרות שהוא היה רק לוי. רבי אלעזר בן עזריה, מה היה? נשיא, למרות שהוא לא היה מהמשפחה. שמו אותו זמנית. כמו ששמואל נהיה כהן גדול זמני, אז יש גם נשיא זמני. אז אותו סוג של אישיות, מי שמשמש באופן זמני בתפקידים שלכאורה לא מתאימים לו. הרי התלמוד אומר שרבי אלעזר בן עזריה הלך ושאל את אשתו, האם זה כדאי לי? הרי היא אמרה, אבל יורידו אותך בסוף. אבל בינתיים לפחות. מה זה הבינתיים לפחות? מה, תהנה בתאוות שלטון? אלא הוא מבין שהייעוד שלו זה להשלים את ה... להיות הדמות הזאת של המעברים. ולכן הוא אומר, הרי אני כבן 70 שנה. מי הוא בן של תקופה של 70 שנה? גולי בבל. גלות בבל הייתה 70 שנה, נכון? 70 שנה של גלות בבל, ורבי אלעזר בן עזריה אומר, אני כמו בגלות בבל. אני רוצה שיגידו יציאת מצרים בלילות, גם בזמן הגלות, הלילה, אני רוצה שיזכירו את יציאת מצרים, שלא יתייאשו. כי אלה בגלות בבל לא זכו יותר את יציאת מצרים. והרי אני כבן 70 שנה, אני רוצה שיגידו יציאת מצרים בלילות, שלא יתייאשו, שגם במצבי גלות ידעו שאפשר להגיע. שצריך לזכור את הגאולה. עכשיו, לפי זה, אני מתחיל להבין מה קרה במדינת ישראל. ב-70 שנה האחרונות, בעצם עברנו שתי תקופות, אחת של 18 שנה, ואחת של 52 שנה. אחת של, אגב, גם גלות בבל, סליחה, גלות בבל גם הייתה כזאת. היה 52 שנה של גלות בבל, שהיינו תחת שלטון בבל, ועוד 18 שנה שהיינו תחת השלטון של פרס, עד שנבנה הבית. 52 ועוד 18 יוצא 70 שנה. אותו דבר, מדינת ישראל, 18 שנה, השנים הראשונות. ואחר כך עוד 52 שנה, סך הכל 70. כן, כלומר, כשנקודת המעבר זה מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים מהווה שינוי זהות, בדיוק כמו שהצהרת כורש אחרי 52 שנה של בבל, היוותה גם כן שינוי. מה? כן, היה שינוי. מה היה השינוי? 19 שנה. כן, אל תריב איתי על שנה. לא, זה נכון. זה נכון. אגב, יש תהליכים שהם בהפרש של שנה. יש מסורת חסידית, מכל אתה מזכיר את זה, יש מסורת חסידית שכל 60 שנה יש פוטנציאל של גאולה. אחת הפעמים הקודמות היה ב-1906, תברש המחבב. ואז ציפו ולא קרה כלום. ואז הרבי מסתמר אמר, טוב, נחכה עוד 60 שנה, והגיע לשנת תפשין כ"ו. ואז הרבי מסתמר אמר, לפעמים דברים נדחים בשנה אחת. ואחרי שעברה עוד שנה ולא קרה שום דבר, אז אמר, צריך לחכות עוד. בסדר. עכשיו, בואו נעזור לעניין. יש, אם כן, חשיבות לשינוי. השינוי בזהות. כשהיינו ב-52 שנה הראשונות של גלות בבל, היינו בדיכאון מוחלט. התחילו ה-18 שנה השניים, כבר תקווה. כשזה מתהפך, הדיסק מתהפך בהקמת מדינת ישראל, 18 שנה אנחנו בדיכאון. רק פליטים מהשואה. מאוימים. מ-67 ואילך, מתחילים כבר ציפיות גדולות. וזאת למה? בגלל שנעשה מעבר בזהות. מה? נכון, אנחנו הילדים של 73. כן, בוודאי. זאת אומרת שיש בזהות של עם ישראל, יש לנו שלושה כינויים בזהות שלנו, יעקב, ישראל וישורון. יעקב מייצג את עם ישראל כדת. ישראל, עם ישראל כאומה. ויכוח בין הדתיים לציונים, האם צריך להיות יעקב או צריך להיות ישראל. בתש"ח ישראל ניצח את יעקב. במלחמת ששת הימים יעקב וישראל התאחדו. ואז קמה תנועת המתנחלים, שבאים גם בשם התורה, גם בשם הציונות. ואז יש התנגדות של הכוח הקוסמופוליטי, בדמות השמאלנות, שמתנגדת ליעקב וישראל, כי היא מצפה לסינתזה, מצפה לישורון. אתה יכול לא להסכים, אבל אני מעביר את השיעור, מה אתה חושב? נתנו לי את המיקרופון, מה אני אעשה? עכשיו, מה? לא, אי אפשר, כי, לא, לא, אי אפשר לחזור, כי הזמן דוחק בנו, וזה מלא מוקלט. כן. וכנראה שאחרי, וזה ההבדל בין חי לבן. חי זה 18, בן זה 52. חי, לפי הקבלה, זה כוח היסוד, הכוח של של האישות. אבל הוא לא פורה בהתחלה. יש ביה ראשונה, ביה שנייה. רק השנייה מולידה בן, בן 52. ואחרי 70 שנה, גם של חי וגם של בן, אז הגיע הזמן כבר שנהיה חכמים, כי המספר 70 הוא מציין בכל מקום את מספר החוכמה. יש 70 חכמים בסנהדרין, ונכנס יין יצא סוד. זאת אומרת שאחרי 70 שנה הגיע הזמן לגלות את סודנו לעצמנו תחילה ואחר כך לאומות העולם, ולשאוף לתיקון העולם כולו במלכות שדי. מי שמבין את זה תחילה זה קודם כל הגויים. נשיא ארצות הברית הכריז על זה מספר פעמים, שעם ישראל הוא התקווה של העולם. והיהודים אומרים, מה הוא באמת אמר את זה? הוא רק מסבך אותנו. אבל, ואחרי שאומרים את זה, הוא אומר את זה עוד פעם. טוב, לא תהיה לנו ברירה. כי זה מה שנאמר. אז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה, אז היהודים מקשיבים ואומרים, הגדיל השם לעשות עמנו. נו, והיינו שמחים. מזל טוב, חג שמח.